אני מברך את כל המשתתפים של השיעור הווירטואלי שלנו היום. אני רואה שמתרחש עם עוד התחברויות בהדרגה, לפניי מופיעים תמונות של הקבוצות שלנו. היום קבוצה גדולה התאספה בטורונטו, ולפניי הם יושבים בשולחן, שותים תה עם איזה שהם עוגיות. מאוד נעים לראות, לראות שם את הקרובים שלה, את החברים שלנו, את הקבוצה של אודסה, את הקבוצה מקרב הגרד של ליטווה, את הקבוצה של מוסקווה, וכנראה יצאו תחת לקשר עוד קבוצות נוספות. אני מברך את הקבוצה של ניו יורק על זה שהם העבירו בצורה טובה את המפגש שלהם, את הכנס, וזה שהם מתחילים עכשיו את הפצת הקבלה במפגש יהיו בזמן הקרוב הרצאות של מוטי בשיקגו, ושם בעוד איזו שורה של של ערים הוא מתחיל את ההרצאות במנהטן, כל זה הרצאות לקבוצות חדשות. אני מקווה שעוד יופיעו לנו עוד הרבה הרבה מסכים נוספים, אנשים יתחברו ללימוד הווירטואלי שלנו, ואנחנו נלך ביחד קדימה בצעדים יותר ויותר מהירים. הכל תלוי ב... ככל שנהיה יותר, ככה בהתאם לזה אנחנו נעזור אחד לשני להתקדם כל הזמן בצורה יותר אינטנסיבית קדימה. המטרה כבר ברורה לכולם, והדרך אליה מתבררת עד עד. אני מקווה שהמאורעות האחרונים, אחר שהם ישכחו ואפשר יהיה להסתכל עליהם מהצד כבר מרחוק, מהמצב היותר גבוה שלנו, אז אנחנו נראה עד כמה המאורעות האלה עזרו לנו עכשיו בצורה יותר טובה להתכוון, להבין ולעבור הרבה הרבה מצבים, שעכשיו שנתבונן זה היחס שלנו יהיה הרבה יותר מטרתי. אנחנו פשוט נבין יותר, ונקווה שבהדרגה אנחנו נתחיל להבין שאף פעם במצב הבא אנחנו לא נוכל להבין אותו. אבל גם לזה צריך להתרגל, ואז יהיה אליו יחס נכון. בינתיים, עד שלא נתחיל להתייחס אליו כאל אמונה למעלה מהדעת. ובינתיים, בשביל זה אנחנו צריכים לאגור עוד הרבה הרבה כל מיני רשימות וכל מיני התרשמויות ונתונים, ואז הכל יתעורר בנו. יש התכנסות מאוד גדולה בליטווה ובעוד מדינות בלטיות, לשם טס אלעזרוב, ושם מועברים סמינרים גדולים, סמינר של אסטוניה, משבעה שמונה ערים באסטוניה מתאספים יחדיו אנשים. אנחנו מחכים שיבוא אלינו כאורח המפיק, מאלה שהיו אצלנו בפסח, שצריך לבוא אלינו ולהתחיל לעבוד על סרט דוקומנטרי על קבלה. בזמן אמת בקנדה נעשות קסטות בשפה אנגלית, שחלקן עשה טוני, חלקן נעשו כאן במרכז שלנו. אתם יכולים להתקשר לאורי ולקבל ממנו קסטות בשפה האנגלית, אלה שרוצים את זה, או אלה שנמצאים כרגע בהפחצה בכנסים הקרובים במנהטן, בניו יורק, בשיקגו וכן הלאה. אנחנו בפעם שעברה התחלנו את מאמר השלום של בעל הסולם, איפה שהוא מספר לנו איך על בסיס הניסיון הארצי שלנו אנחנו יכולים לבוא להכרח של העבודה הרוחנית עבור כל אחד ואחד מאיתנו.
Скажи, Сати, что я думаю, что уже тебе не слышно хорошо дома.
ועל הניגוד הזה שיש בין ההנהגה של כל האנשים, על חוסר התאום. פועל כל הזמן על הצומח, על החי ועל האדם והדומם, כוח שלא עובר איזה שהם גבולות, אלא רק פועל דרך איברי החישה שלנו, דרך השכל, על ידי אינפורמציה שנאגרה, ובצורה כזאת אנשים שהם נמצאים עדיין ברמה של דומם, חי, צומח וחי, והסובב אותנו, הדומם, הצומח והחי, הכל קיים תחת חוקים קבועים וברורים שלא משתנים במהלך כל החיים, אבל ככל שאדם מתפתח יותר, כלומר האדם העתיק החל להתפתח כאדם שעלה מתוך המדרגה הבהמית, אז ישר הטבע החל להתנהג אליו בדו ערכיות. בשנות מעורב, כאשר הוא מפתח את עצמו בילדות, הטבע מתייחס אליו בצורה מאוד עדינה, דרך ההורים, דרך החברה, דרך הטבע עצמו, ניתן לאדם הכל על מנת שיתפתח בצורה נכונה, שיתפתח בטוב, וככה זה ממשיך עד שהוא לא הופך להיות מבוגר, בשל. וכמובן שבזמן שלנו אנחנו לא רואים את התמונות האלה, וכיוון שאנחנו נכנסנו כאלה קלקולים לחברה שלנו, שאפילו הילדים שלנו כבר סובלים הרבה לפני שהם הופכים לבשלים. על מצד הטבע מלכתחילה, ההנהגה הזאת היא הנהגה של טוב ומיטיב, על מנת להעביר את האדם אל המצב הבשל שלו. ולאחר מכן הטבע מתחיל להתייחס אל האדם בצורה מאוד דורשת, מכריחה, שולחת לו כל מיני איסורים אפשריים. אנחנו רואים איך אנחנו לא מצליחים להסתדר מתוכנו עם הנטיות האגואיסטיות הטיפשיות שלנו, עם הגאווה שלנו שהורגת את כל מה שטוב שסביבנו, עם הטבע שסובב אותנו, העולם שסובב אותנו. איך הכל הופך להיות יותר אכזרי כלפינו, וככל שאנחנו מתפתחים יותר מבחינה טכנולוגית, כך, כמו שאנחנו קוראים לזה קדמה, שאלה גם אם זה קדמה בכלל, אז ככל שאנחנו מתפתחים יותר במהלך כל התפתחות האנושות, אנחנו רואים שבאותה מידה החיים שלנו, למרות שהם מתארחים, למרות שהאנשים הופכים יותר מסתגלים כדי להתקיים על הכוכב הזה, על הפלנטה הזאת, אפשר להלביש את כולם והיה אפשר להאכיל את כולם. כדור הארץ מסוגל להכל, רק שאנחנו לא יכולים למצוא איך. והטבע מתייחס אלינו במידה של ההתפתחות שלנו כל הזמן יותר ויותר באכזריות, כלומר הוא כביכול מכריח אותנו להגיע לאיזושהי הכרה, לאיזושהי הבנה, מה אנחנו לא יודעים ואת זה אנחנו היינו רוצים להבין. זוהי התוצאה שאנחנו מקווים לקבל מתוך קריאה ולימוד של המאמר הזה. ובינתיים בעל הסולם מעביר אותנו בכל מיני חיפושים אפשריים של תשובות שהאנושות תיארה לעצמה במהלך כל ההיסטוריה שלה. כלומר, כל האנשים מזמן, כל הפילוסופים, האנשים הנבונים שמתייחסים אל החיים שלהם בצורה של חקירה, הם רואים שהאנושות במהלך ההיסטוריה שלהם בכל דור יש יש מצב שהאדם גדל בחברה שהיא טובה עבורו, ומצב שהאדם גדל בחברה שהיא פועלת עליו בצורה שלילית. לכן האדם מחפש את התשובה למה הטבע ככה פתאום משנה את היחס שלו לאדם בוגר ביחס לילד, ו במהלך כל ההתפתחות האנושית, הם יצרו תיאוריות רבות. היו לי הרבה טענות על למה בעל הסולם כותב על התיאוריות האלה. היו הרבה תלונות על למה הוא כותב את זה, למה אנחנו צריכים לדבר על זה כל כך הרבה, ללמוד על זה שיעור שעבר, אנחנו בזבזנו את כל השיעור על התיאוריה הזאת. העניין הוא בזה שקודם כל כותב את זה בעל הסולם, וכל מה שהוא כתב, למרות שזה נראה לנו לא ראוי לאיזשהו יחס או ללימוד מעמיק, אני מתייחס לזה קצת אחרת מאשר התלמידים שלי. אני כבר מבין בניסיון האישי שלי ומקווה שאתם תבינו מאוד מהר שכל מה שכותב מקובל, הוא כותב מהמדרגה הרוחנית שלו. ולכן אם הוא איפשהו אמר משהו, עשה משהו, לא חשוב איך זה נראה לנו, כמקריות, כחסר כל תועלת או לא נכון, זה מוגדר לפי המדרגה שבה הוא קיים. אפילו אם זה היה איזשהו, מה שנראה לנו כמו טעות, או משהו שלא ראינו איזשהו משהו, תחת איזשהו מצב רוח, או משהו. זה הכל רק נדמה לנו. אנחנו צריכים להבין שהאדם פועל מתוך המדרגה שלו. ולכן אם הוא מקובל, כותב על משהו, אז לא משנה מה הוא יכתוב, עבורנו זה צריך להיות קדוש, כלומר ממולא במשמעות עליונה, כי זה יורד עלינו מהמדרגה שעדיין עוד הרבה הרבה זמן אנחנו נצטרך להתאמץ כדי להגיע אליה, וכשאנחנו נגיע אנחנו גם כן נעריך ונברר כמוהו. לכן לא חשוב מה הוא אומר, חשוב לנו שאנחנו מקבלים בזה אינפורמציה מהמדרגה שאליה אנחנו היינו רוצים להגיע. וחוץ מזה הייתי רוצה לענות על השאלה הזאת גם בצורה ארצית. כל אותן התיאוריות, כלומר התיאוריה הראשונה שמדברת על זה שהכל שייך לטבע, התיאוריה השנייה שמדברת על זה שעל בית רשויות, הכוח הטוב והכוח הרע, שיטה ג' שמדברת על ריבוי אלוהיות והאנושות שם משתחווה לכולם, ולמעשה זה או השיטה ד' של עזב פעולתו, כלומר הכוח העליון, זה הכל תיאוריות שקיימות נכון להיום. אנחנו נמצאים ביניהן, אנחנו פשוט לא מוציאים אותם בתוכנו, אבל הם מגדירים את היחס שלנו אל העולם, אל החיים. אנחנו כך מתייחסים. בסיכומו של עניין או לפרקים, ככה אנחנו מתייחסים לזה. או שאני לפעמים חושב שיש סביבי ריבוי אלוהיות, כל מיני מקורות שמשפיעים עליי, או שאני חושב שזה רק כוחות טובים ורעים, או שאני אומר שבכלל העולם מתקיים בצורה ספונטנית לחלוטין, שזה בשליטת הטבע, ואז אני לא יכול להגיד שההנהגה שלו פועלת עליי באיזושהי צורה של קשרים וסיבה ומסובב. אנחנו לומדים את זה כיוון שאנחנו נמצאים בתוך זה, ולא חשוב שהתיאוריות האלה הופיעו בעבר הרחוק. אבל איך שלא יהיה, אנחנו עברנו אותם, ועכשיו אנחנו ננסה להמשיך הלאה. והנה בעל הסולם אומר שהעולם ממשיך להתקיים לפי חוקים, והקרע העצום הזה בין ההנהגה שקיימת, ההשפעה שקיימת על המבוגרים ועל הילדים בטבע ומתוכנו, כאשר הטבע משחרר אותנו, יש לנו אהבה לילדים ולכל האנושות בכלל יש יחס כזה לילדים, ולהפך יחס אגרסיבי למבוגרים. הקרע, הפער העצום הזה בין שתי צורות ההנהגה האלה הופך לאיזה משהו שאנחנו לא רואים את המוצא ממנו. כלומר אנחנו לא רואים האנשים המבוגרים איך להינצל מזה, למה אנחנו לא יכולים לחיות בעולם כזה כמו ילדים. ובהסתכלנו על כל הניסיונות האלה שהשתמש בהם האדם במהלך כמה אלפי שנים עד הזמן הנוכחי, אני אומר בעל הסולם אומר, שואל, אולי אין טעם לבקש מהכוח העליון לתקן את הפער הזה, כיוון שהתיקון הזה הוא נמצא בידינו. כלומר, הוא אומר על זה שבכלל ייתכן שכל ההנהגה הזאת היא מלמעלה, מהטבע. מה שמשתנה ביחס אלינו זה משהו שאנחנו עצמנו בחרנו ואנחנו עצמנו הגדרנו. אין לטבע איזושהי תוכנית מוגדרת ביחס אלינו. אין. הטבע בצורה אוטומטית מתייחס אלינו במידה של המצב המתוקן או המקולקל שלנו. ישנו חוק הבריאה שבו הכל צריך להיות מאוזן. באיזון, אם אנחנו את החוק הזה לא ממלאים, אז ברמה, כלומר ברמה שאותה אנחנו צריכים ליישם כאנשים, אז בעצם הטבע פועל עלינו מאחוריים של אותו חוק. נדמה לנו שזה יכול להיות בזה היגיון, שזה בכוונה לפי איזשהו תוכנית מקלקלת או מתקנת אותנו. לא, זה אנחנו שלא מתקנים את עצמנו בזמן, במידה של ההתפתחות שלנו. כשאנחנו מגיעים לבגרות, אנחנו מתחילים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, כביכול. אנחנו צריכים לעשות כנראה משהו מוגדר, ואז הטבע יתייחס אלינו בהתאם. לכן להתייחס לחוקי הבריאה צריך בזהירות. בואו נחשוב למה הטבע עשה כזה יחס מוגדר אלינו, מה הוא דורש מאיתנו, או במה אנחנו אשמים בפניו. תחת הטבע אני מתכוון לכוח הכללי שסובב את כל הבריאה, שמנהיג את כל הבריאה בכל הדרגות, בכל הרמות, וכך גם את האדם ברמה פסיכולוגית, נפשית, רוחנית, פיזית. ולכן את החלק הבא נקרא החוק הזהירות בחוקי הטבע. כולנו רואים מתוך הכרה פשוטה אשר מין האדם מוכרח לחיי חברה, כלומר שלא יכול להתקיים ולהתקלקל זולת על ידי עזרת החברה. ולפי זה עצב אדם מלך את המאורע הזה. למשל, אם יראה לפנינו איזה יחיד הולך ופורש מהחברה למקום שאין שם איש, והוא חי שם חיי צער ואיסורים גדולים, משום חולשתו לספק לעצמו את צרכיו, הרי שאין לו שום רשות להתרעם על ההשגחה או על גורלו. ואם הוא עושה זאת, דיינו שמתרעם ומתן. כלומר, הוא עצמו שם את עצמו במצב כזה שלא נותן לחברה שום דבר מעצמו, ולא מקבל שום דבר מהחברה בשביל עצמו. וכמובן שבמצב כזה, האדם לא יכול לשרוד, או שהוא יחיה במצב לא אנושי, אלא בדומה לחיה. חיה... זה הכרחי להתקיים בתוך החברה, להתאמך על ידי הסובבים ברמה הפיזית. נו, פחות או יותר זה מובן על ידינו. אבל ברמה הפיזית, גם ברמה הפיזית אנחנו לא מסכימים לתת לחברה ולקבל ממנו בצורה מאוזנת. ומה לעשות עם חברה, עם החברה ברמות האחרות, המנטלית, הפסיכולוגית, הרוחני. איך אני יכול לברוח, לא לברוח מהחברה? איפה אני נמצא ביחס לחברה הזה באיזון? הייתכן שאם אני באיזון עם העולם שסובב אותי גם ברמות האלה וגם ברמה הפיזית, אז אני ארגיש את עצמי בנוח, ובמהלך החיים האלה ירגיש פעולות טובות מהעולם שסובב אותי. אנחנו מדברים מתוך חקירה של הטבע הסובב. אנחנו מדברים על זה שקיימת איזושהי מטרה עליונה שאולי צריך להשיג אותה. אנחנו מדברים עכשיו פשוט על החיים. לאחר מכן אנחנו פתאום נראה איך זה עובר בצורה חלקה גם אל העולם העליון. ובינתיים זה רק ברמת העולם שלנו, אנחנו צריכים להכיר שאנחנו צריכים לחיות עם החברה הסובבתנו ברמה מסוימת של איזון. לכן אומר בעל הסולם, שאם האדם עושה את זה שהוא תולש את עצמו מהחברה וגר שם באיזה מקום מבודד, אז בזה הוא בעצם מגלה, ודיינו שמתראים ומקלל את גורלו אמר, אינו אלא מכריז ומפרסם את פשוטו, למה הוא בעצם יצא מהחברה. אז אין מה להאשים אחרים בזה שלא טוב לך. אתה יכול להאשים רק את עצמך. ייתכן ואנחנו, בלי לצאת מתוך החברה לאיזשהו מדבר, לאיזה יער, בלי להתרחק ממנו בצורה פיזית, אנחנו מתרחקים ממנו לפי חוק האיזון הזה של הקבלה והנתינה לחברה, ולכן זה דומה לזה שאנחנו יוצאים לאיזשהו מדבר ולכן סובלים. אנחנו בעמוד 128 בקבלה למתחיל. אז כי בעת שההשגחה הכינו לו מקום נוח ורצוי בין החברה, כמו לעובר רחם אמו, כמו לאיש קטן שם בתוך המשפחה, בתוך בית הספר, בכל מיני מוסדות. כלומר, בהדרגה, בהדרגה, החברה שסביבו הופכת יותר בוגרת, יותר מפותחת, אבל בכל זאת מתייחסת אליו בטוב ביחס למידת ההתפתחות שלו. אולי אנחנו יוצאים מהמצב הזה, עושים את החברה הזאת שסביבנו רעה, ולכן לא יכולים להתקיים בו, מתרחקים ממנו. על זה בעצם מדבר בעל הסולם, כי בעת שההשגחה הכינה לו מקום נוח ורצוי. כלומר, לעשות לעצמו בן חברה, אין לו הצדקה לפרוש ממנו למקום שומם. ועל אדם כזה אסור לרחם, להיותו הולך נגד טבע הבריאה. והיות שיש לו עצה לחיות כפי אשר גזרה עליו ההשגחה, כלומר, אם אנחנו למעשה היינו יודעים באיזה דרך להתקיים בחברה, היינו עושים את החברה שלנו בצורה נכונה, ואת עצמנו ביחס לכל החברה, היינו מתקיימים בטוח, כמו שנאמר, בחזקת הבורא, כלומר, במצב הנוח ביותר, בהרגישנו בכל רגע, בצורה נוחה ללא גבול. ולכן אין לרחם על אדם שמתרחק מהחברה, ועם זה מסכימה כל והמשפט הזה מוסכם מכל חברי האנושות לבלי חולק. הלך לאנשהו, נאבד, נתלש מתוך רצונו מהחברה, אז זה ההשלכות. זה שאתה מת. אבל זה ברמה הפיזית. ואני יכול להוסיף, אומר בעל הסולם, ולהתאים את הדבר על בסיס דתי ולייתן לו צורת משפט כזה. דתי הוא, מתחת לזה הוא כולל את הקבלה, הוא פשוט לא רוצה בכל מקום לתקוע את המילה קבלה. הוא כתב את זה בשנות ה-30, ב-1930, 27, 28, ופנה בזה אל הדתיים, אפילו אל האורתודוקסים שחיו באותה עת בישראל. כלומר, כל הטקסט נעשה בצורה כזאת שהוא כתוב בצורה כזאת, הוא פרוס בצורה כזאת שזה יהיה ככל שאפשר קרוב בלי לקומם כנגדו את ההמונים האלה. ולכן הוא אומר, ולהתאים את הדבר על בסיס דתי ולהתאים את צורת משפט כזו, כיוון שהשגחת הבריאה נמשכת מהבורא יתברך, שבלי ספק יש לו מטרה בפעולתו, כי אין לך פועל בלי תכלית. נמצא שכל העובר על החוק מחוקי הטבע אשר הטביע לנו, הרי הוא מקלקל את המטרה התכליתית. כי המטרה נבנית בלי ספק על כל חוקי הטבע ביחד, אחד לא נהדר. ואם אנחנו היינו עובדים בצורה נכונה ביחס לחוקים האלה, לא היינו משים מהם בשום דרך. אז ברור שהיינו חיים בצורה מאוד נוחה, ולעולם לא היינו רק שתי הפעולות האלה היו קיימות בינינו, של נתינה והשפעה, והם היו של נתינה וקבלה, והם היו באיזון, ותמיד היינו בוחרים את הפעולה המקסימלית שהיינו יכולים לבצע בכל מקרה. וכיוון שאנחנו נוצרנו על ידי הטבע, אנחנו לא יכולים לרחם על אדם כזה שלא שומר על חוקיה של הטבע, ולא משרת יחד, שלא שומר יחד עם הטבע על החוק הזה, על המטרה הזאת. אז הבעיה שלנו היא רק בזה, שלהבין שכולנו עבדנו במדבר, יצאנו מתוך חברה נורמלית כפי שהיא צריכה להיות, וקלקלנו את עצמנו, קלקלנו את החברה. אנחנו נמצאים מחוץ לגבולות האלה, ואז כמובן שהחוק הכללי הזה של ההנהגה, של הטוב ומיטיב של כל הטבע, והאדם כאלמנט הכי מרגיש שלה, החוק הזה מתייחס אלינו עם הצד האחורי שלו, כדי להכריח אותנו לחזור אל צורת הקיום הנכונה שלנו ביחס לשאר החברה. אני חושב, אומר בעל הסולם, לפועל חכם שלא יסוב כחוט השערה על פעולותיו, הוכח על מטרה. בשום דרך לא לכתוב אותו, לא בצורה דתית, לא בצורה של מטאפורה, איך שהוא כתב את זה. הרי ואני חושב המשפט אחד, כי מהו החילוק אם אומרים אשר משגיח נקרא טוב, טבע, דיינו חסר דעה וחסר תכלית, או למה זה אומר אשר משגיח הוא חכם? מה ההבדל אם אנחנו מדברים על הבורא שמתכנן, או שאנחנו מדברים על הטבע כעל חוק ברור, מת אפשר להגיד, שפועל עלינו בהתאם לאיך שאנחנו נוהגים. נאמר, אנחנו נוהגים בהתאם לחוק של כוח המשיכה, אז אנחנו יודעים שזה חוק ברור, אנחנו יכולים לפעול ביחס אליו עם תועלת או עם נזק לעצמנו, וכך ביחס לכל שאר חוקי הטבע. ההתנהגות המוסרית שלנו, חוקי היחסים שלנו בחברה, ביחס אלינו, את כל החוקים האלה אנחנו לא מכירים, הם נכנסים אל תוך חוק אחד כללי של הבריאה שלנו. אבל באותה מידה שבה אנחנו מפרים את החוק הזה, אנחנו כמובן מרגישים את הפעולה השלילית שלו. באותה מידה שאנחנו הולכים בעקבות החוק הזה, מיד אנחנו מרגישים את ההשפעה החיובית שלו. זה לא חשוב איך להגיד את החוק הזה, אנחנו מדברים על הבורא, מדברים על הטבע, או איכשהו בצורה אחרת. כי סוף סוף כולנו מודים ומסכימים שמוטל עלינו החוב הזה לקיים את מצוות ההשגחה, כלומר חוקי הטבע, וכולנו מודים שעובר על מצוות ההשגחה, כלומר חוקי הטבע, ראוי וכדאי לקבל את העונש אשר יענישהו הטבע, ואסור למישהו לרחם עליו. אנחנו יודעים שאם אנחנו מרחמים על אנשים על זה שהם לא הולכים עם החוק, אז אנחנו הולכים גם בזה כנגד החוק. כלומר, האדם לא לומד בזה, הוא לא הופך ליותר חכם, כלומר, שהוא מבצע את החוקים יותר טוב, אלא להפך, הוא ממשיך לעשות מה שנקרא חטאים, או כלומר לא למלא את חוקי ההנהגה. זה דומה לשלטון וליחסים החברתיים בינינו ול כל המנגנונים הסוציאליים. אנחנו לא יודעים איך לעשות ככה שהאדם יקבל את מלוא התיקון, את הכיוון הנכון, על מנת לשים את עצמו ואת הטבע, את העולם הסובב אותו, כדי לחיות בצורה הנוחה ביותר עבורנו. הרי שאופי המשפט אחד הוא ואין חילוק בינינו, רק במוטיב. או שלדעתם הוא מוטיב הוא הכרחי, או שכמו שאומר בעל הסולם, ולדעתי הוא לא רק הכרחי, ונאמר שאין בו שום מטרה כמו חוק הכבידה. אז יש חוק המשיכה, שכל מה שנמצא מעל פני כדור הארץ זה נמשך, זה חוק מחייב. אנחנו מחויבים ללכת בעקבותיו וזהו. על חוקי הטבע, ביחס לאדם, ביחס לרמה האנושית שלנו, מה שגבוה אצלנו מהבהמי. בואו נצייר את זה לכל מקרה כדי שיהיה לנו... יש לנו... דומם, צומח, חי, טבע, והלאה יש את האדם. באדם יש גם כן דומם, צומח, חי. גם באדם יש טבע, צומם, דומם, צומח וחי. זה הסובב אותנו, וזה העולם שסובב אותנו. שלושת הראשונים, כלומר דומם, צומח והחי, וזה האדם. אז גם באדם יש דומם צומח, טבע דומם צומח וחי, ולאחר מכן האדם. ואנחנו דיברנו על זה ש... עד הרמה של הטבע החי שבאדם, כל צורות הטבע האלה, הם, כל הרמות האלה הן בלתי משתנות. כלומר, בלתי משתנות, אין בהם שום שינויים. ישנם, אבל מאוד קטנים, והטבע מתייחס אליהם בצורה עקבית, ברורה, ישרה. מה שמשתנה זה רק הרמה של האדם שבאדם. כאן יש שינויים תמידיים. השינויים האלה, אני כותב באגו של האדם, בתוך האגואיזם שלו, אנחנו למדנו את זה. גם לפי הגרף שבמהלך ההיסטוריה של האנושות, האדם, לפי הזמן, בצורה עקבית עובר, בואו נצייר את זה כאן, למרות שזה כמובן, האדם עובר בצורה עקבית את כל השנים האלה של ההתפתחות שלו מהאפס. אפס זה 5,700, לפני 5,763 שנים החלה להיווצר באדם הנקודה שבלב. מאותו היום אנחנו מנהלים את החישוב שלנו. זה לפי זה זה עוד לפני לוח שנה העברי, זה של מסופוטמיה העתיקה, ולאחר מכן האנושות המשיכה להתפתח והחלה להיווצר הנקודה שבלב. זה 0 שנים. ולאחר מכן, החל שם איכן שהוא בזמננו איפשהו ב-5750, בשנת 5755 בערך. זה לפי השנים שלנו 1995. זו התחילתה כבר שכל האנושות מתחילה מהנקודה הזאת של הספירה ללכת, כלומר מתחילה התפתחות של הקבלה בהמונים. הנקודה הזאת שבלב התחילה להתפתח באדם, אברהם זה איפשהו פה, הקבלה של אני כותב אברהם, זה הקבלה של זה, כשקיבלנו את הקבלה בעצם השיטה של ההתפתחות, השיטה של איך להתפתח, ועלה מאברהם בעד זמננו, ההתפתחות הייתה פנימית, המקובלים רק הכינו את השיטה שלהם, כיוון שהייתה צריכה לגדול, הגרף הזה היה צריך להתפתח עד לרמה מסוימת. כאשר האמונים הגיעו לכזאת רמה של אגואיזם שכבר היא הכרחי עבור השיטה הזאת על מנת להמשיך להתקיים ולכת בצורה נכונה אל המטרה. והמטרה זה כאשר כל האגואיזם הזה יהפוך דומה לבורא, ישתווה לבורא. אז רק החלק הזה שבאדם שמתפתח תחת האגואיזם שלו, הוא מתפתח בתוכנו ומתפתח במהלך כל ההיסטוריה האנושית שלנו. אז הטבע מתייחס באותה צורה לדומם צומח והחי, אבל לטבע האדם הוא מתייחס בהתאם לכמה כמה הפרעה האדם מכניס עם האגואיזם שלו. זאת אומרת, האדם מתחיל להתפתח מאפס במהלך כל האלפי שנים של ההתפתחות שלו, ובכל אחד מהגלגולים שלו אותו הדבר, כך מאפס ועד איפשהו 70 שנה או כמה שהוא חי, הוא גדל, קטן, ובהתאם לזה הטבע מתייחס אליו. אז הנה כאן אומר בעל הסולם שכל מי שמפר את חוקי הבריאה צריך להיענש, והעונש, ואסור למישהו לרחם עליו, כיוון שהעונש הזה מצד הטבע הוא לא עונש אלא תיקון, כדי לאלץ אותנו לחפש דרכים נכונות של היחס שלנו אל החברה ושל החברה כלפינו. הרי שאופי המשפט הוא אחד, ואין חילוק בינינו רק במוטיב, שלדע אדם המוטיב הוא הכרחי, כלומר, או שזה, כלומר, החוק הוא מטרתי ומכוון למטרה ולדעת דיום מטרתי. וכדי שלא יצטרך מכאן בהלך להביא את בית הלשונות הללו, דיינו טבע משגיח, אשר אין שום חילוק בקיום החוקים כמו שהוכחתי. מה ההבדל, אם אנחנו נקרא לזה כאיזשהו כוח עליון או חוק טבע? זה חזר חשיבות עבורנו. אז יותר טוב לנו להתעמק בהשוואה ולקבל את דברי המקובלים, אשר הטבע עולה בחשבון אלוקים, דהיינו במספר פי וו, אשר הטבע עולה בחשבון אלוקים, דהיינו במספר פי וו. אם אנחנו ניקח את המילה טבע ואת המילה אלוקים, so, וניקח בגימטריה, נאמר, זה 9, זה 2, זה 70. זה אותו דבר, 1, 30, 6, 5, 10 ו-40. אז אנחנו נראה שבגימטריה שניהם שווים. שהם יוצרים את אותו המספר. ואז חוקי ה... ואז אוכל לקרוא את חוקי אלוקים בשם מצוות הטבע, או להפך, כי היינו הרחם ולא נעריך במילות על עוד דבר. אז צריך להיות גם היי בסוף הטבע, פשוט אני רואה שלא יצא לי החישוב. אז שניהם שווים ל-86. כשכותבים קרוב ללוח פשוט לא רואים מה כותבים. אז מה מוכיחים המקובלים בזה? שהאלוקים שווה לטבע. אלוקים זה השם של המדרגה שמורכבת משני חלקים. גלגל את העיניים ואחפ. גלגל את העיניים זה ממסופית וזה אות יוד. גלגלת זה ממסופית, עיניים זה יוד, ואחפ פה מורכב מ... בואו נכתוב, מורכב מ... אלוקים ביחד. זה א' למד וו'. אז מה הוא רוצה להגיד בעצם? שהכלי הרוחני הוא נקרא אלוקים, 10 ספירות, ההתהוות של הבורא בבריאה, בנברא, והכלי הזה נקרא טבע. שום דבר אחר, פשוט טבע. כלומר, ההתהוות של הבורא בנברא, בכלי הנכון, ביחס הנכון עם הכלי הפנימי שלנו, נקרא טבע, ולכן לא חשוב איך לקרוא לזה למעשה את הטבע הסובב, או שזה התהוות של הבורא, או שזה פשוט טבע. פשוט בעל הסולם רוצה לומר לנו שהכי טוב אם אנחנו נתייחס לחוק הזה בצורה מטרתית, כיוון שאנחנו רואים שהוא תמיד משתנה בנו, והשינויים של, מהטבע שמנהיג אותנו, הוא מוביל אותנו למטרה. כלומר, בדיוק האדם שבתוכנו הוא זה שתמיד משתנה, והוא צריך להגיע לאיזושהי מטרה שלו. וכדי שלא יצטרך מכאן וילך להביא את בית הלשנות, עדיין יותר ומשגיח, אשר אין שום חילוק בקיום החוקים כמו שהוכחתי. על כן מוטב לנו לבוא לעמק השווה ולקבל דבר המקובלים, אשר הטבע עולה בחשבון אלוקים, דיין במספר פי וב. זה יצא את פי וב. על מה זה אומר? שחוקי. ואז אוכל לקרות את חוקי אלוקים בשם מצוות הטבע, או להפך, כי היינו אחם ולא נעריך במילות על עוד דבר. אז תראו איך הבעל הסולם מוציא את הקבלה מכל מיני שמות קבלים כאלה דתיים. הוא רוצה לעשות אותה שיהיה שווה בעיני כולם. כלומר, המדע שעוסק בבריאה. קודם כל, המדע שעוסק באדם שבתוכנו. לא על הדומם הצומח והחי שבתוכנו, אלא על האדם.
ומה אתה חשוב לנו? ואז הוא אומר שאנחנו מסכימים שבורא וטבע זה הם אותו דבר, אז חוקי הטבע הם אפשר לקרוא להם מצוות, ולמצוות אפשר לקרוא חוקי טבע. אין שום הבדל בין שניהם. ומעתה חשוב לנו מאוד להסתכל במצוות הטבע, לידע מה היא דורשת. ופנטה נשאנו בלי חמלה כנודע. אנחנו אמרנו שהטבע מחייב את האדם לחיות חיי חברה. אם הוא בורח מהחברה, אז הוא נכנס תחת כאלה, בכאלה תנאים שהוא יכול אפילו לא לשרוד. והנה אמרנו שהטבע מחייב את המין האדם לחיות חיי חברה, וזה פשוט. זאת אומרת, איך הטבע מכריח אותנו לעשות מנקודת מבט של החברה ולא מנקודת מבט של הטבע? אולם יש לנו להסתכל במצוות אשר הטבע מחייב אותנו לעשות מתוך הבחנה היא, דיינו, מבחינת חיי חברה. כשנסתכל בדרך כללית עלינו לעסוק בתוך החברה רק בשתי מצוות שאפשר להגדיר אותן בשם קבלה והשפעה, אין שום דבר אחר, או לתת או לקבל. דיינו שכל חבר מחויב מצד הטבע לקבל צרכיו מהחברה, וכן מחויב להשפיע על ידי עבודתו לטובת החברה. כלומר, ליצור איזשהו איזון בינו לבין החברה, כמו שיש איזון כזה שמלכתחילה קיים בטבע, בדרגות של דומם, צומח, חי, בדומם, ברמה של מדבר, האיזון הזה אינו קיים מלכתחילה. אנחנו צריכים לקיים אותו בכוחותינו. הבעיה היא שאנחנו מקבלים ונותנים ביחס לחברה, הוא לא נכון. אנחנו לא מקיימים את החוק שקיים בטבע, ובכך שאנחנו לא מקיימים אותו בקבלה ובהשפעה, זו בעצם הסיבה לכל הבעיות שלנו. מדוע אנחנו חשים את עצמנו בעולם הזה, במצב הזה, ולא באיזשהו מצב שהוא פי מיליארדים יותר טוב, שנקרא עולם רוחני, הרגשה של שלמות נצחיות. כלומר, בזה שאנחנו לא מקיימים את החוק הזה, חוק האיזון ביני לבין הסביבה, היא עושה אותי כזה זמני, עלוב, סובל, חולה וכו'. ואם יעבור על אחת מבית המצוות הללו, בקבלה או בהשפעה, יענש מבלי רחמים כאמור. ובזה הוא אומר, זאת הסיבה לסבל של האדם שסובל יותר מכל הנבראים האחרים. והנה במצוות הקבלה, אומר בעל הסולם, איננו צריכים להסתכלות מרובה, משום שהעונש נגבע תכף ומיד, ומשום זה לא תארה לנו שום הזנחה. כלומר, אני לא יכול לקחת מהחברה כמה שאני רוצה ומה שאני רוצה. החברה תמיד תעניש אותי. במילי אחרות, האם החברה מענישה אותי בצורה נכונה? זו שאלה. על זה שאני רוצה לקחת מהחברה מה שאני רוצה, כמו ילד, הוא שהוא מקבל מהחברה. ויחד עם זה, אף אחד לא מעניש אותו. מנסים ליצור בשבילו את התנאים הכי טובים המקסימליים שהוא צריך. אנחנו מפתחים כל מיני בתי ילדים להתפתחות שלהם, כל מיני מקומות לתרבות, חוגים. אנחנו עושים הכל בשבילהם, ועושים את זה בצורה הכי נוחה שאפשר, שהמשאבים שלנו מאפשרים לנו, אבל הילד מרגיש שהוא יכול לקבל. שהוא יכול לקבל בצורה כמעט ללא הגבלה. ומבוגרים, מבוגרים לצערנו, שלא לצערנו, לא יודע, לא מסוגלים להתנהג כמו ילדים, ואם ירצה להמשיך את היחס הצרכני הזה לחברה, כמו ילד, אז מיד יחתכו אותו ויעצרו, ויענישו אותו. לכן אומר בעל הסולם, והנה במצוות הקבלה, יגיע עונש מיד מהחברה, אולי העונש הזה לא יהיה כל כך אפקטיבי ולא אופטימלי ולא נכון, אבל העונש מגיע ומישר בולמים את האדם, שמים אותו במסגרת. ואולם במצווה השנייה שהיא השפעה לחברה, אשר העונש לא יגיענו תכף ולא עוד, אלא שגם העונש מגיע אלינו ביחס בלתי ישר, לפי כך אין המצווה הזאת. אני לא עושה לכם כלום, אז על מה תעניש אותי? על זה שאני יושב ולא עושה כלום, לא עובד, שאני לא עובד 20 שעות, אלא עובד שעתיים, או במקום כזה או במקום אחר או בצורה כזאת או אחרת, שאני מקבל וזהו. כלומר, אני ממיליונר, אז אני לא נותן שום דבר לחברה כעצמו. זה לא משנה שהוא לא מקבל כלום מהחברה, אלא ההשפעה שלה כלעצמה צריכה להיות אופטימלית ומחושבת בחוק הכללי של הבריאה. אז אומר בעל הסולם, חוק ההשפעה לחברה, לפיכך, והבעיה הכי גדולה, שעם חוק הקבלה אני רוצה לקחת משהו, הבן אדם לוקח מהשולחן ואתה לא יכול להגיד שום דבר, הוא ילד, מה הוא מבין? הוא יכול לעשות את זה, מרשים לו, אם המבוגר תופס זה גניבה, אנחנו שמים אותו בכלא, אנחנו חותכים לו את היד, מענישים אותו במקלות, בכל חברה, בכל תרבות, איך שזה מקובל, אבל הוא מקבל עונש. וביחס להשפעה לחברה מכל אדם, כאן לא רק שחברה לא רודפת אחרי העניין הזה, אנחנו גם לא רואים שום עונש גלוי מצד הטבע ושום עונש מצד החברה. ולכן החוק הזה לא מבוצע לחלוטין על ידינו. כלומר, מה יוצא לנו כאן? יש חוק השפעה וחוק של קבלה עצמית. זה אני וזה החברה. חוק הקבלה מהחברה עונש גלוי. אם אני רוצה לקבל יותר ממה שאני צריך, זה נקרא קבלה. בהשפעה אין ענישה. אין ענישה מהחברה עצמה. הענישה הגלויה היא מהחברה בחוק הקבלה. והענישה נסתרת מהבורא, נגיד. כאן העונש בחוק ההשפעה, הכוונה, כאן העונש מהחברה לא קיים בכלל, והענישה מהבורא גם נסתרת. לכן, מה שקורה, שחוק קבלה מבוצע על ידי החברה, אבל מבוצע גם לא בצורה נכונה. מפני שאנחנו לא רואים את הצורה הנכונה לבצע אותו, והחוק השני, אנחנו לא רואים לא מהבורא ולא מהחברה, שלא מחויבים להשפיע על החברה. אני יכול לחיות בצורה טובה בלי להשפיע, העיקר שאני לא אגנוב שום דבר, הכוונה במידות שלנו. אנחנו רואים שאין שום איזון בין האדם לחברה, בין האדם לעולם, בין אותו חלק שנקרא אדם, בנו, יש בנו דומם צומח חי מדבר, אז המדבר, האדם שבנו, האגו שבנו, לא מאוזן על ידי המעשים שלנו ביחס לעולם הסובב. ובזה אומר בעל הסולם כל הבעיות. כלומר, הבעיות בזה שאנחנו לא יודעים את החוק של הקבלה והשפעה, ובחוסר הרגשה של התוצאה של האנישה מהטבע, ואני לא מרגיש שנהגתי בצורה לא נכונה. לכן, עד שלא יפתחו אצלנו העיניים ולא נראה את החוק הזה בצורתו האמיתית, שאני רואה שאם אני לא נותן משהו, זה כאילו אני מעניש את עצמי בצורה מיידית, דוקר את עצמי, יוצר בתוכי איזה שהן בעיות, או בזה שאני מקבל, זה בכלל חותך לעצמי רגליים וידיים. עד שאני לא רואה את זה בצורה גלויה, אז הבעיה תישאר. אני לא אוכל בשום דרך להנהיג את עצמי בצורה נכונה ביחס לאותו חוק, ולפיכך מתוגנת האנושות על האש במרחשת איומה, והחרב והרעב ותלדותיהם לא פסקו ממנה עד הנה. והפלא שבדבר, אשר הטבע כמו שופט בעל מקצוע מענישנו על פי ההתחשבות עם התפתחותנו, כי איננו הרואות שבאותו שיעור שהאנושות הולכת ומתפתחת, כן התרבו עלינו העינויים והמכאובים בהשגת כלכלתנו וקיומנו. כלומר, חוקי הבריאה מתייחסים אלינו ביחס לצמיחה של במידה שהאינגואיזם שלנו צומח. אם במידה והוא צומח ואנחנו לא מחפים על זה, אז הטבע משפיע עלינו בצורה שלילית, בצורה מאזנת, משלימה. הרי לעיניך בסיס מדעי ניסיוני שנצטווינו מצד השגחתו את ברך לקיים בכל מעודנו את המצווה של השפעה לזולתו בתכלית הדיוק. כלומר, טבע הבריאה למעשה עומד בצורה כזאת שאנחנו חייבים להשפיע, באופן ששום חבר מאיתנו לא ימעיט מלעבוד בכל השיעור המובטח להצלחת החברה ולאושרם. אל תחשבו עכשיו איזה דרך לעשות את זה בצורה, באופן מיידי. אנחנו בכלל לא מבינים איך החוק הזה צריך לפעול. אל תחשבו שעכשיו אתם חוזרים לאיזה שם ימים סטליניסטיים או טרום סטליניסטיים, בניית סוציאליזם, קומוניזם, באיזושהי חברה מבודדת או בכל העולם. עכשיו אנחנו מדברים על חוק רוחני שמנהל את כל הבריאה, את כל הטבע, ואז אנחנו נראה איך בעולם שלנו צריך להתבצע בצורה נכונה. הוא לא צריך להיות על-טבעי בניגוד לטבע, והוא כמובן לא צריך להיות כזה כמו שראינו שהוא התבטא. אנחנו עוד נגיע לזה. אבל אנחנו שומעים אותו באותם מושגים לצערי שכבר יש לנו אליהם דחייה יציבה. בעל הסולם אומר שחוק הטבע הוא חוק של איזון מדויק בין קבלה להשפעה. חוק השפעה לזולתו. וכל עוד שאנחנו מתעצלים לקיים את זה בכל השיעור, לא יפסיק הטבע מלהנישנו וליטול נקמתנו ממנו. כלומר, היא תנקום בנו ותלחץ עלינו, כי אנחנו יוצרים בה את הדיפורמציה הזאת. את העיוות הזה, ובמידה שאנחנו נקיים את החוק הזה, במידה שהיינו צריכים לקיים ואנחנו לא מקיימים, ובכך יוצרים עיוות בחוק הזה של הטבע, בכך אנחנו גורמים מהעיוות הזה להשפיע עלינו, והוא משפיע עלינו כבר בצורה מעוותת וגורם לאיסורים במקום נוחות. וכפי המכות שאנו מוכים בזמננו זה, עלינו גם לקחת בחשבון את החרב השלופה לעינינו להבא, ויש להסיק מהם מסקנה נכונה, אשר סוף סוף תנצחנו הטבע, וכולנו יחד נהיה מוכרחים לעשות יד אחת, לקיים מצוותיה בכל השיעור הנדרש מאיתנו. דיינו, כדאי לנו ללמוד איך לעשות את זה בצורה טובה, להפוך למקובלים, כלומר המקבלים על עצמם את החוקי הבריאה הנכונים, שמקיימים את החוקים האלה, ולכן חיים ומרגישים את צורת בריאה אחרת לחלוטין מאשר אנשים שלא מקיימים ולא מרגישים. הכל תלוי בהתאמה שלנו לעולם הסובב אותנו. חוץ מזה אין כלום. לכן מקובל זה בן אדם שמגלה בצורה הנכונה את העולם שקיים סביבו. ובצורה גלויה מתחיל להרגיש את כל חוקי ההשגחה של הבריאה על עצמו. יש לי כאן על הקו, נראה לי, אלו, מוסקווה?
אלו.
Алло, Москва.
Алло.
Алло.
Я слышал, что у вас есть какие-то вопросы
сегодня. Шамати, сейчас лехем из-за шим, что лот хуфот. Если по эфшару, так что сану по эфшару, что тухлю лишь оло там. Без маны мэт, аним кавэ, שסוג כזה של קשר יהיה לנו לא רק איתכם אלא עם כל הקבוצות, לכן לצערי הקשר הזה יהיה רק איתכם, אבל בצורה כזאת התחברו אלינו עוד מעט גם ניו יורק, סן פרנסיסקו, אבל אני לשמחתי הרבה שומע את הראשון, זה דוקטור לפילוסופיה, מר מקרון. בוקר טוב לכולם. מה הכי חשוב זה התשובה לגורדון? כן, כמובן אנחנו צריכים לנסות. אני מקווה שהמאמר הזה שאנחנו לומדים כרגע תהווה בסיס לתשובה שלנו לגורדון. זה נכון, בגלל זה בחרתי ומאבד אותה בצורה כל כך יסודית. העניין הוא שקבלה למעשה פותחת, מגלה בפנינו את החוק היחידי הזה שחסר לנו כדי שנראה את כל הנפח של הבריאה. חסר לנו הקיום הזה, הקיום הנכון הזה בבריאה, רק חוק האיזון הזה, כמו שאומרת הקבלה, חוק השוואת הצורה. החוק הזה של השוואת הצורה ביני לבין הכוח העליון המשגיח נקרא כוח התאמה לבורא. אם נברר את החוק הזה בצורה מדויקת ונגלה ונתחיל לקיים אותו, בזה אנחנו בזה הטבע מתחיל להניג אותנו בצורה טובה ונכונה, מגיעים למצב שנקרא גמר תיקון, הטוב והאושר, כל מה שלמדנו עליו לפני ודיברנו במונחים קבליים, עכשיו אנחנו יכולים לדבר במונחים גשמיים, שכל העניין הוא איך לברר בצורה נכונה את חוק הבריאה היחידי שמקיים אותנו. והחוק הזה הינו חברתי לחלוטין, של הקשר בין האדם לחברה. לכן את החוק הזה אפשר לבטא אותו בדרגות, ברמות השונות. למשל תלמוד, בתלמוד זה מבוטא ביחסים בין האנשים שעשו איזשהו נזק אחד לשני. כל התלמוד הבבלי זה יותר מ-2500 עמודים, הוא רק מורכב מכל מיני בירורים משפטיים, מי עשה איזה נזק לכולם. לי יש פרה, אצלך יש שדה, הפרה שלי רמסה לך את השדה, איך אנחנו צריכים להשלים אחד לשני את הנזק. כל התלמוד בנו על עיקרון של יחסי גומלין, בין קבלה להשפעה, בין אנשים, בין אדם לחברה, בין אדם לבורא. כלומר, בכל הכוח הקוסמי הזה, איך אנחנו צריכים להתייחס, איך אנחנו צריכים להתנהג ביחס ל, לא רק ביחס לעצמנו ולחברה, אלא ביחס לטבע בכלל. זה יכול להתבטא בחוקים משפטיים כאלה, או בצורה של אגדות מעשיות, בצורה של חוקים קבליים, של יחסים בין אור וכלי ומסע. אחרי זה גם קבלה והשפעה, הכוונה לקבל, הכוונה להשפיע, לתת רק לקבל רק במידה ואתה יכול להשתמש במסך בכוונה על מנת להשפיע. אין שום דבר חוץ מהחוק היחידי הזה בין קבלה להשפעה. ואין בכל החיים, בחיים שלנו, בכל הרמות, לא רק ברמה האנושית, אלא גם ברמות יותר נמוכות, דומם, צומח, חי, זה גם קבלה והשפעה, קליטה והפרשה בכל מיני באורגניזמים חיים, בתאים, צמחים, אפילו ברמה של מבנים דוממים. כל העניין הוא איך נצליח לתת, להביע את החוק הזה, ואז הוא יהפוך לברור יותר, ואז נוכל לנסח תשובה נכונה לגורדון. עכשיו אני רואה שז'ניה ליטבר מתכונן לשאול שאלה. רב, בצורה מאוד ברורה ומדויקת, ידוע שכל מה שרק בן אדם מנקודה שבלב שומע מה מקובל אומר. נשאל את השאלה, בשביל מי כתוב המאמר הזה, שבצורה חיצונית נראה כאילו היא פונה לאנשים, לפשוטי עם? התשובה, המאמר הזה באמת כתוב להמונים. תראה איך היא נקראת. היא נקראת מחקר מדעי על בסיס ניסיוני בדבר החיוב של עבודת השם יתברך. תראו, כמו שמדענים יודעים לסבך את העניינים, וגם הוא כותב את זה ככה. והוא בכלל עוד לא פנה לא לאנשים דתיים ולא לאנשים שיש להם איזושהי נקודה שבלב, כמו שאתה אומר. הוא רק פונה לבן אדם, לאגואיסט ממוצע שרע לו, ואומר לו, רע לך, כי זאת הסיבה. אתה יכול לא להסכים עם זה, אתה אולי לא אולי אתה לא יודע איך תוכל לקיים את החוק הזה, אתה בכלל לא רואה באיזה דרך החוק הזה בכלל מוכן להוציא אותו לפועל בעולם שלנו. תצא עכשיו לרחוב, תתחיל לספר, ויצחקו עליך, יחשבו שאתה איזשהו פילוסוף, איזשהו... הוא רוצה להגיד לנו מלכתחילה שהחוק הזה קיים ושאי אפשר לברוח ממנו. אתם יכולים לעשות שמיניות באוויר כמה שאתם רוצים, אבל החוק הזה יסתובב אליכם עם, עם, עם אותו צד ב... שאתם... החוק הזה אומר כך. אתה, בשביל לקיים את החוק הזה אתה לא צריך להפוך את כל העולם. אתה לא צריך לפתור אותו במימדים של מדינה ואז לבנות אותו בכל העולם. אתה צריך לקיים את החוק הזה בצורה נכונה במסגרת של חברה קטנטנה, על בסיס של יחסים אנושיים פשוטים, אתה וחברים שלך בתוכך. בשביל זה אתם מתאספים בחברה, בקבוצה, כדי שהיחסים ביניכם יהיו בהתאם לחוק הזה. אם תעשו את זה, אתם תתחילו להרגיש את עצמכם קיימים בתוך חוק האיזון הזה ביניכם לבין שאר הבריאה, ביניכם לבין הבורא. במידת הקיום של החוק הזה תתחילו להרגיש את כל הבריאה החיצונית, איפה שהחוק הזה נמצא באיזון, ואתם תתחילו להרגיש את עצמכם בעולמות רוחניים, מה שנקרא, ואת החוק עצמו תחושו כבורא, ככוח עליון שבצורה כזאת יוצרת, מתקשרת אתכם. אתם תרצו יותר ויותר להשוות צורה איתו, אתם תתחילו להרגיש התקרבות לכוח הענקי, העצום, השלם, הנצחי הזה. בגלל שבזמן שאתם תתחילו לקיים את החוק הזה, אתם בעצמכם תהפכו לחוק הזה, לכוח הזה, אתם תהיו בתוכו. זה מה שבעל הסולם מנסה להגיד לנו. אם תיקח את המאמר, הדור האחרון, איך שהוא מדבר על איך לקיים את זה בצורה מעשית, אז הוא אומר שצריך לעשות את זה בחברת אנשים קטנה, שמבינים את זה, שכבר בשלים לרעיון הזה ויכולים לעשות את זה בינם לבין עצמם, ושבאופן מיידי יכולים להרגיש את מה שאנחנו קוראים לו העולם העליון. בשביל זה הם צריכים לעסוק בשיטה הזאת, הם צריכים לעקוב אחרי המטרה הזאת, הם צריכים להשתוקק לזה, הם ירגישו את החוק הזה במידת ההשתוקקות שלהם. הם יהיו נפילות ועליות, אבל החוק הזה כבר התייחס אליהם בצורה פרטית, הוא כבר יוביל אותם למצב שבו הוא יוכל להתגלות אליהם בצורה מעשית, כמו כל חוק אחר, והחוק הזה יהיה חלק מאיתנו. אם לא תרצו, לא צריך, רק שהחוק הזה הוא קיים. ואז מתישהו אתם בכל מקרה תרצו, מפני שכמות היסורים תעלה מעל כל יכולת לסבול אותם, ואתם תצטרכו למרות הכל להתחיל וללמוד את החוק היחידי הזה, חוק האיזון. לכן עכשיו אולי אתה צודק, הוא לא פונה כבר לסתם המון עם, הוא כבר פונה לאנשים שכבר מתחילים להרגיש את זה באיזושהי צורה. אבל הוא פונה במאמרים אחרים, הוא מסביר במאמרים אחרים שהוא פונה לאנשים שהערך של הצדק הוא, אצלהם הוא יותר גבוה מערך של למלות את כיסם, או ערך של כבוד או תהילה כלשהי. זה בשביל איזשהם אידיאליסטים רוחניים מסוימים, אבל בסופו של דבר גם המוני העם הרגילים יגיעו לזה, כי לפי התרשים הזה הבן אדם הרגיל מתפתח מהר מאוד, עוד כמה חודשים ממש הוא יבוא אליך והוא ירגיש את אותו צורך כמוך. היום אנשים מתפתחים בקצב מזהיר, לכן נצטרך פשוט קצת לחכות יחסית אליהם, ואנחנו עצמנו חייבים ללמוד את זה, לנסות וללמוד את זה על עצמנו. אני מרגיש שיש עוד שאלה נוספת. כן, שלום. השאלה היא כזאת. הטבע היא ספירת בינה. נמצאת מצד שמאל. אני ביחסי גומלין עם הטבע, עם הצד השמאלי. אז איך לפעול כדי להתאזן? איך להיכנס לאיזון עם אלוקים והטבע? כלומר, דיינו, הטבע נמצא באיזון מוחלט עם, על, בתוך קו אמצעי מעלה. אם אני לוקח את חוקי הטבע כמו קו ימין, חוקים של השפעה ושל קבלה רק בכוונה להשפיע, בלי לקחת בחשבון את מה שאני צריך רק לקיום ההכרחי שלי, אם לוקח מצד שמאל את כל האגואיזם שלי ומתאים אותו לאותו חוק הטבע, אז אני בונה בתוכי קו אמצעי. היחס שלי לטבע בקו האמצעי, מה שנקרא עבודת של נקודת השור, מסך דחירי, ככה נלמד את זה, על הבסיס, על העיקרון הזה, בנויים כל העולמות, עיקרון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כל התיקון שלנו בנוי על איך אני מתרומם בקו האמצעי, שאני מקיים את אותו חוק העליון ששם אנחנו לומדים עליו. החוק הזה, למעשה, הוא חוק האיזון בין המסך לבין האור שמגיע אליו. היחס הנכון עם החוק הזה, הוא זה שגורם לעשות זיווג ודעקה ובונה בי פרצוף נשמה וממלא אותה באור, וכל זה נעשה בתוך החוק הזה שאנחנו לומדים עליו. בכל אגואיסט שמפתח איך לברר את כל התיאוריה הקבלית בצורה אחרת, כמו טקסטים קבליים, או לתרגם את זה לחוק של קבלה, השפעה וכו', זה לא בעיה. אתה תראה בהמשך הלימוד שלנו עד כמה המדע הזה הוא פרקטי, עד כמה כל מה שאנחנו לומדים עכשיו הוא בשביל שנתחיל לקיים את זה בצורה מיידית, לאט לאט, בתוך קבוצה קטנטנה, בכך שאנחנו בונים אותה על הבסיס הזה, ואז בצורה טבעית ביותר אנחנו ניצור תא כזה בתוכנו, שבתוך התא הזה יתגלה כל הבריאה, כולל עולם אינסוף. מה הכוונה? מה זה הכוונה עולם אינסוף? איזון מוחלט בין קבלה להשפעה בכל דרגות הטבע עד לשכבות העליונות ביותר. זה נקרא אחדות מלאה עם הכוח העליון הזה שנקרא בורא. האדם יוצא לשלמות ומגיע לשלמות ונצחיות מעל זמן, מעל מוות, מעל הכל. הכל תלוי באיזון בינינו לבין אותו חוק הטבע, לא יותר מזה. נו, אתה בחולצה אדומה. בוקר טוב. אם אתה מנסה להשפיע ובסוף אתה מגלה שקיבלת, עד כמה שאתה לא מנסה לשמור על כוונה, בסוף אתה מגלה שאתה מקבל. חוסר היכולת הזאת, מה זה חוסר היכולת הזאת להשפיע? אני ואתה צריכים במידת הלימוד שלנו עכשיו, של השיעורים הווירטואליים, אנחנו בהדרגה נתחיל שיעורים יותר פרקטיים, כלומר איך באמת נוכל לקיים את החוקים האלה ביחס אלינו והסביבה שלנו, כלומר החברה. כל השאר זה לא חברה, זה סתם עולם פתוח. אז אנחנו נתחיל שיעורים פרקטיים איך להתאים לעצמנו את החוק הזה, כי ברגע שנתחיל לקיים את החוק הזה ולו בקצת בחברה שלנו עם החברים שלנו, נתחיל להרגיש בתוך החברה את קיום החוק הזה בדרגה טיפה יותר גבוהה, מה שנקרא נתחיל להרגיש את הבורא. אני מקווה שבשיעורים הקרובים אנחנו כבר נעשה את זה. מרגיש שהוא מקשיב, גרישה? שלום רב. מצד אחד החוק קיים מחוצה לי, מצד שני יכול להתקיים רק כשאני מרגיש אותו קצת. כל מה שאני מרגיש, אני מרגיש דרך האגואיזם שלי, כי אין לי תכונה אחרת. אז מה בעצם הכוח המניע? מה המניע שבו אני יגרום לי לקיים את החוק בלי שאני מבין אותו? ובכן, נקודה שבלב היא נקודה שנמצאת באיזון בין קו ימין ושמאל, שהחוק הזה כאילו נותן לי אותו במתנה. הנה הנקודה שלך לתחילת הספירה. עכשיו יש לך השתוקקות לעליון, קח את הנקודה הזאת, עליה אתה צריך לבנות את כל האיזון הנוסף שלך. אם תפתח את הנקודה הזאת, תרחיב רק אותה ביחס לכל שאר הרצונות האגואיסטיים שלך, הצרכים שלך, רק תקבל ותשפיע ביחס לנקודה הזאת, אז מעל הנקודה הזאת תגדל את הפרצוף שנקרא הנשמה. ואז תוכל להרגיש קיום אחר לגמרי, תוכל להרגיש את החוק העליון, תוכל להרגיש חלל חדש לחלוטין, והוא עיקרה העולם העליון. באיזה דרך אנחנו יכולים לחזק את הנקודה הזאת וממנה להתחיל לגדול ולהתפתח, כלומר הנקודת האיזון הזאת, לעשות אותה טיפה כל הזמן יותר גדולה וגדולה ביחס לעולם הסובב שלנו, כביכול על ידי שאנחנו מכניסים את הבורא לתוך החלל המתפתח הזה. אפשרי לעשות את זה רק על ידי הקבוצה. הקבוצה מהווה דבר כלי נוסף מחוץ לנקודה הזאת שתעזור לי לפתח, להגדיל את הנקודה שלי. כל שאני מקבל את החברה לתוכי, הנקודה שבגדלה, אנחנו עוד נדבר על זה, אין שום אמצעי אחר, כי רק הקבוצה, אם אני עובד איתה בצורה נכונה, היא יכולה להראות לי באיזה דרך מתבצע הקבלה וההשפעה הנכונים. אין לי שום מדד אחר. אני אראה מה יש לנו כאן. יש לי כאן במחשב כמה שאלות, אולי אני אענה עליהם. האם אפשר לנסח את החוק הזה בצורה מדויקת, ובמידה אנחנו עוד אגואיסטים, לעבוד על עצמנו, מקווינס? את זה אנחנו נעשה בשיעורים הבאים שלנו, יעסקו בהתקדמות נוספת על פי המאמר. אנחנו ניסינו כל הזמן לעשות שילובים שונים של השיעורים שלנו. ביום אחד ללמד דבר אחד, ביום שני דבר אחר. אני חושב שנכון אם פשוט ניקח נושא מיוחד בזמן של 3-4-5 שיעורים רצופים, נעבוד עליה לעומק, לרוחב, עד הסוף. סיימנו? הלאה. לכן אני מאוד מבקש מכם, אם מישהו מפספס שיעור, אתם חייבים לראות אותו ולחזור עליו. מאוד חשוב לחזור על השיעורים כדי שהנושאים האלה שלא יהיו רק תיאורטיים, אלא שיוטמעו בכם ושאתם תוכלו לעבור מדרגה של ידע תיאורטי לביצוע פרקטי. פילדלפיה צועקת משמחה שאנחנו נתחיל לעסוק בצורה פרקטית בדברים האלה. שאלה, תלמוד כתוב בצורה קבלית, מה זה אומר שפרה רומסת דשא על פי החוק הזה? הנה זה החוכמולוגים מאודסה, הם כבר זורקים לנו כל מיני בדיחות. למעשה זה כך, אם ניקח תלמוד, זה נראה בכלל כל הספרים שכתובים, משנה, תלמוד, תורה, תנ"ך, כל מיני נביאים, כתבי קודש. זה נראה כאילו מדברים על העולם שלנו, על יחסי גומלין בין האנשים, על דברים שקרו ביניהם, כל זה רק כדי שנוכל לברר את חוק, את החוק האיזון הזה בין האדם לחברה הסובבת אותו, שבדרגה יותר גבוהה מתבטא כחוק יחסי גומלין בין הנשמה לבורא. החוק הזה הוא אותו חוק, רק שזה בדרגה טיפה יותר נמוכה ביני לבין החברה, הבעיה של קבלה והשפעה. ככל שאני מקיים את החוק הזה בצורה נכונה, אני מתרומם לדרגה אחרת. זה כבר לא אני והחברה, אלא הנשמה שלי והכוח העליון, מול הכוח העליון הבורא. אני עולה לרמה אחרת לחלוטין של ביצוע החוק הזה, ולכן המעבר בין האיזון הקיים אצלי עכשיו לבין מצב מאוזן עוד יותר, וביצוע מינימלי של החוק הזה נותן לי באופן מיידי הרגשת הבורא, בגלל שהאיזון, חוק השוואת הצורה, מאפשר לי להרגיש אותו במידה שאני מרגיש את כל מה שקיים בעולם שלנו, כמו שאני יכול לתפוס את גלי הרדיו על ידי המכשיר רדיו שלי רק אם בתוכו קיים אותו גל כמו בחוץ. אם אני מגיע לאיזון עם הבורא לפחות באיזושהי צורה של קבלה והשפעה, באופן מיידי אני מתחיל להרגיש אותו ומתחיל להרגיש את עצמי נצחי ושלם באיזושהי מידה, וזה כבר קיים בי. אנשים שעוברים כל מיני צורות של מוות קליני וכל מיני עליות, הם לא יחושו את החלקיק המיליארד שאתם תרגישו בזמן קיום הכי קטן של החוק הזה. יצוצו אצלכם המון שאלות בקבוצות שלכם, יתאספו כל מיני חברים, יש מיליונרים, יש חסרי עבודה, יש מצליחנים ויש לא, יש חבר'ה שהאופי שלהם רע ותאוותנים, יש כאלה שלא מרגישים, לא חשים שום דבר ביחס להשפעה. רוצה תיקח, לא רוצה לא. איך נוכל לקיים את החוק הזה ביחס לכל אחד אחר? איך נוכל לבדוק את המאמצים שלי ביחס לאחר? אני בנוי ברמה מסוימת של קמצנות ופזרנות. איך אנשים אחרים צריכים להבין את זה מתוך התחושות שלהם, מתוך המדד שלהם? אז אולי אני אראה בפניהם כצדיק או רשע. איך אני בכלל יכול להתחיל לקיים את החוק הזה? בזה יעסקו השיעורים הפרקטיים הראשונים שלנו, ובינתיים אני מקווה להתראות איתכם ביום ראשון הקרוב. אנחנו נמשיך את המאמר הזה בסעיף הבא שלה, שנקרא הוכחת עבודתו התברך מפי הניסיון, שדווקא האדם ביחס על בסיס ניסיונו יכול להגיע למסקנה שכוח העליון פועל עליו בצורה מטרתית. עוד פעם אני אומר לכם שאני מחכה לשאלות שלכם, אני רוצה לראות אותם בפורום שלי, ועוד ביחס לנושא הזה שהוא מאוד חשוב, היציאה לעולם הרחב והסבר של החוק הבסיסי הקבלי הזה. זה יהיה אפשרי דרך אותו גרדון לפרסם את עצמנו, להגיש אותה כנוסחה, כבאמת נוסחה להצלת האנושות. אני מחכה לכם בשיעור הבא, ביום ראשון הבא. אני רואה מולי את מיכאל דרבסקי מהמערב הפרוע, קבוצה ממוסקבה, טורונטו. הנה היגאל הג'ינג'י שלנו במרכז, וילניוס, קבוצה של וילניוס, קבוצה מברוקלין. תעזרו לי פה, וילניוס, קירוואגרד, מימיני. ברוך מאודס למטה, אני רואה אותו. בקיצור, כולם, שמונה קבוצות היו בקשר איתנו היום. להתראות לכולם, עד הפעם הבאה, מאחל לכם ויקנד טוב. תבררו ביניכם את המאמר הזה, היא קיימת בסייט שלנו, תקראו אותה מההתחלה, מהסוף, איך שאתם רוצים, תכינו שאלות. תהיו בריאים, להתראות.